סלון גאווה עם איציק יושע.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו חלון גאווה. עוד מעט נדבר כאן על ספר משפטי חדש שמקדיש פרק שלם לפסק הדין ההיסטורי של הדייל ההומו יונתן דנילוביץ'. נדבר כאן על מבחר הסרטים הלהט"בים שיוקרנו בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי בירושלים שיפתח בסוף החודש. עוד נדבר כאן על סרט שישודר אצלנו כאן, בכאן 11, על כנסיית שנאת הלהט"בים בארצות הברית. נדבר גם על אי שוויון מגדרי ומגזרי בתעשיית הקולנוע הישראלית. ונהיה עם שני שירים נהדרים משני קצוות שונים לגמרי, ליל נס איקס ואור אמרמי ברוקמן. בצוות היום ליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית כרגיל. יובל יסוד הוא טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד שלוש. בית המשפט המחוזי בתל אביב גזר ביום ראשון האחרון 14 שנות מאסר בפועל על צעיר בן 27, תושב הצפון, שהורשע בניסיון לרצוח את אחיו בן ה-16. האח הצעיר נמלט לאחר שמשפחתו גילתה את נטיותיו המיניות ומצא מחסה במעון לנוער להט"בי בסיכון. על אח נוסף בן 30 שהורשע בקשירת קשר לביצוע רצח נגזרו 6 שנות מאסר. על חבר של האחים שהורשע בסיוע לחבלה בכוונה תחילה נגזרו 5.5 שנות מאסר. בית המשפט גזר על השלושה גם תשלום כולל של פיצויים בגובה של כ-200,000 שקלים, ולפי כתב האישום שהוגש ביולי 2019, הגיעו השלושה להוסטל בתל אביב, ואחד מהם התנפל על הצעיר ודקר אותו בכל חלקי גופו. בגזר דינם כתבו השופטים כי הגם שכיום קיים שיח פתוח ומכבד יותר על קבלת השונה והאחר ועל הזכות הבסיסית של כל אדם לחיות את חייו כרצונו וכאוות נפשו, עדיין למרבה הצער רחוקה הדרך מהשינוי התרבותי שלא מייחלת כל חברה נאורה ומכבדת. בבית המשפט המחוזי בתל אביב הוא דחה בחודש יוני האחרון ערעור של אב הומו שביקש לבטל את צו ההורות הפסיקתי שניתן לבן זוגו לשעבר שרשום כהורה נוסף לביתם המשותפת. בפסק הדין שהותר לפרסום לאחרונה קיבל בית המשפט את החלטת בית המשפט לענייני משפחה מאשתקד שהכיר בהורות של האב הלא ביולוגי. בנימוקים לדחיית הערעור קבעו השופטים כי יש לראות את ההורות מכוח זיקה לזיקה כהורות הדומה ככל שניתן להורות ביולוגית. בהולנד הונחו בשבוע שעבר 4 אבני נגף שמנציחות לראשונה יהודים הומואים ולסביות שנרצחו על ידי הנאצים. אבני הנגף הן אבני זיכרון לקורבנות השואה שכמוהן מפוזרות על מדרכות ערים בגרמניה. עד כה הונחו בהולנד כ-8,500 אבני נגף, ולדברי ההיסטוריונית ההולנדית ג'ודית שויף, זוהי הפעם הראשונה שמונחות אבנים לזכר קורבנות להט"בים מוצהרים. שויף אמרה לגרדיאן הבריטי כי הקורבנות זוהו כהומואים או כלסביות ברישומי המשטרה מתקופת המלחמה, והדגישה כי הם נאסרו בגלל זהותם המינית ונשלחו למחנות בשל היותם יהודים. ועד כאן חדשות.
חלון גאווה.
סיפורי משפט מאחורי הקלעים של פסקי הדין ששינו את פני החברה הישראלית. זהו השם הארוך של ספר חדש שיצא ממש בימים האלה בהוצאת עם עובד בספריית אופקים. את פרקי הספר כתבו משפטנים בולטים, כמה מהם חוקרים באקדמיה ואחרים עורכי דין שמדווחים מן השטח. בזכות התמהיל הזה, כך אומרים בהוצאה, התקבל מסמך חברתי מרתק, מגוון ואקטואלי, שממחיש כיצד המשפט מתעצב לפי פועלם של אנשים וכיצד הוא מעצב את תודעתם ואת התנהגותם של אחרים. כך בהוצאה, ועוד נספר לכם שאחד מפסקי הדין שמופיעים ברשימה המכבדת הזאת הוא פסק הדין בעניינו של הדייל יונתן דנילוביץ', שטבע מחברת אל על זכויות שוות לבן זוגו, בדיוק כאלה שניתנות על ידי החברה לבני זוג שאינם מאותו המין. את הפרק על פסק הדין הזה כתב הפרופסור אייל גרוס, וכך הוא פותח אותו. בשנת 1972 הצטרף לצוות דיילי האוויר של אל על בחור ושמו יונתן דנילוביץ'. דבר בחזותו של הדייל הצעיר שעלה ארצה מדרום אפריקה לא רמז על האפשרות ששני עשורים לאחר מכן יהיה לסמל המאבק לשוויון של הקהילה הלהט"בית בישראל. בעת ההיא שמר שמר דנילוביץ' את נטיותיו המיניות בסוד ולא העלה על דעתו שיבוא יום והוא יהיה ההומוסקסואל המפורסם ביותר בישראל. אלא שההיסטוריה מלאה מהפכות גדולות שהתחילו בסיפורים קטנים, ובמקרה שלנו מהפכה גדולה שהחלה בוויכוח שגרתי ומעט קטנוני על כרטיס טיסה. עד כאן פסקת הפתיחה החיננית מאוד של פרופסור אייל גרוס, שהוא פרופסור מן המניין למשפטים באוניברסיטת תל אביב, ונגיד גם שפרופסור גרוס נמנה עם המקימים של הפורום ללימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית באוניברסיטת תל אביב. ועכשיו אני אומר שלום לפרופסור אייל גרוס. תגיד, לו זה היה נגיד סרט, ונגיד היינו צריכים, הייתי צריך נגיד לומר תקציר, אז הייתי, אגב, זה רעיון לא רע שיעשו מזה סרט, אבל אילו זה היה תקציר, אז הייתי אומר שזהו סיפורה של מהפכה שמתחילה עם הומו, שעומד על זכותו להיות שווה, על עורכת דין צעירה, בעלת חזון ונחישות, שנלחמת ומצליחה נגד כל הסיכויים, וגם קצת על תפקידה של אלת המזל. מה אתה אומר על התקציר הזה?
לגמרי, עכשיו אני רוצה לחשוב את מי נלהק של כל אחד מהתפקידים, ואני מקווה שיש איזה במאי או במאית שמקשיבים לשידור ויקחו את המשימה.
בואו ניקח את זה מכאן, בסדר גמור. אז יש לנו כבר סרט, יש לנו תקציר, עוד מעט יהיה גם תסריק. בואו נתחיל באמת מההתחלה. איך בכלל התחילה התביעה הזאת של יונתן דנילוביץ'? הרי אנחנו מדברים על שנה מאוד מאוד מוקדמת בתולדות המאבק על הלהט"ב.
אנחנו מדברים על 1988, ואני רוצה רק לציין למען המאזינים היותר צעירות וצעירים שלנו, שזה היה פסק הדין הראשון של בית המשפט העליון, שעסק באפליה על רקע נטייה מינית, ושקבע בעצם זכויות לבני זוג מאותו מין, ובעצם התחיל לפרוץ את כל הדרך להכרה למשפחה הגאה. אז זה חשוב שכן, שמי שלא מכיר את הסיפור איתה. אבל הסיפור התחיל באמת עוד ב-1988, למעשה הסיפור התחיל אפילו כאשר עדיין היה אותו חוק מנדטורי שנשאר בארץ, שאסר על משקף זכר, שאומנם בשנים האלה כבר לא הופעל, אבל הוא היה על ספר החוקים ב-88, הוא בוטל בסוף 88, אבל עוד בתחילת 1988.
הוא עדיין היה חלק מספר החוקים, שכמו שאמרת, היועץ המשפטי חיים כהן הורה בתקופתו לא להפעיל את הסעיף הזה בחוק.
נכון, אבל על ספר החוקים ועדיין היה מאסר של 10 שנים על משקף זכר, ואפילו אם זה לא מופעל, אתה יודע, המסר הסימבולי של זה, כמובן, כמו ש... אתה תזכור, וחלק רבים מאיתנו זוכרים, היה מאוד משמעותי.
בוודאי.
ועוד לפני שזה בוטל, זה בוטל בהמשך אותה שנה, בלי קשר, אבל עוד לפני שזה בוטל, הדייל הזה, יונתן דנילוביץ', שאנחנו כמובן מכירים אותו, פונה לאל על, ואומר, תראו, אני בעצם, באל על היה סידור של כרטיסי טיסה, אחד זה היה בחגים לנסוע עם בן זוג, שאם אתה במקרה מוצב בטיסה בחג, שלא תהיה לבד, והשני, עוד איזה כרטיס חינם, כזה בשנה, פעם בשנה בונוס לבן הזוג. והוא אומר, אני עד עכשיו התייחסו אליי כי אין לי בן זוג, ואימא שלי קיבלה את הכרטיסים, אבל בעצם יש לי בן זוג, ואני רוצה שהוא יקבל את הכרטיס. והוא מקבל מכתב תשובה יותר קצר מציוץ בטוויטר. החברה לא מכירה בקשר מהסוג הנדון. אני מניח שהרבה אנשים בשנים האלה קיבלו תשובות כאלה בכל מיני הקשרים, ואתה יודע, בלו את הרוק כמו שאומרים והלכו הלאה.
מי היה אז מנכ״ל אל על, אתה זוכר?
המנכ״ל אל על היה רפי הרלב, ואל על הייתה תחת פירוק זמני, שהיה מה שקוראים כונס הנכסים בגלל קשיים כלכליים, היה עמרה בלום. ואותו ראינו בעיתון...
רצוי להגיד את השמות של האנשים שכתבו דברים.
כן, ואותו ראינו בעיתון מגעים, ושאלו אותו, למה אתם מסרבים? הוא אמר, מה היה קורה עם היד היל, שהיה בא ומבקש כרטיס לעז שלו.
נפלא.
כן. בכל מקום, אז כן, הוא פונה, ואחר כך הסיפור המעניין שלא תמיד יודעים אותו, הוא ש... אחר כך הוא עוד כאן כותב איזה מכתב למנכ״ל אל על ערב פסח, ואומר שאולי נגזר לכולנו לאכול מרור בחג הפסח, אבל לפחות שאני לא אוכל אותו לבד, כי הוא מוצב לטיסה בפסח, ואז נותנים לו חד פעמית כרטיס עבור בן זוגו. אבל אומרים לו זה חד פעמית, ואחרי זה לא נותנים שוב. ולא רק שלא נותנים שוב, אלא שהוא מבקש את הכרטיס טיסה לאמא שלו, אומרים לו, לא, אבל קיבלת עבור הבן זוג שלך. אומר, זה אחד פעמי, אז בואו, אתם רוצים לתת לבן זוג, תנו לבן זוג, אז עושים אותו קצת קרח מכאן ומכאן, ואז הוא באמת מתרגז ופונה לעורכי דין, ובסוף מגיע לעורך הדין שירה דונביץ'.
רגע, אבל גם אם העורך דין היה, זה לא הלך חלק לגמרי, עורך הדין הראשון.
אוקיי, לא יודע כמה זמן יש לנו, כי הסיפור הוא ארוך.
בואו נתחיל, אתה יודע, אנחנו רואים,
ואין את כל שינדה. הוא פונה לעורך דין קלמרו, עורך דין ידוע בתחום דיני עבודה, שאני הספקתי, הרי במאמר הזה, אני רק אגיד, זה מאמר שבעצם מספר את הסיפור מאחורי פסק הדין. אז אני גם ראיינתי את הדמויות, מה שבמחקר המשפטי בדרך כלל, אתה יודע, קוראים את הפסק הדין, מנתחים אותו, מה אמרו השופטים, מה המסקנות. זה קצת מחקר מסוג שונה, שבו בעצם רציתי לדעת ברוח הספר הזה, מה הסיפור מאחורי פסק הדין.
זהו, נגיד באמת שראיינת את השופטים, כמובן, אחרי פרישתם, שזה אהרון ברק, דליה דורנר, קדמי לא דיברת איתו.
קדמי כבר נפטר עד שראיינתי את זה. היה דבר מאוד מעניין שכאשר ערכתי את הרעיונות, כל עורכי הדין שייצגו את דנילוביץ' והשופטים שתסקו לטובתו, יכולתי לראיין כל עורכי הדין שייצגו נגדו והשופטים שתסקו נגדו כבר לא היו בחיים. אז לא יכולתי לראיין אותם. והשופט קדמי כן היה בדעת מיעוט בעליון באמת, אבל הוא כבר נפטר. אז ראיינתי את השופטים וגם את עורכי הדין, ובאמת גם את עורך דין קלמרו, שבינתיים נפטר, ראיינתי, ועורך דין קלמרו היה עורך דין מאוד ידוע בדיני העבודה, ודנילוביץ' הגיע אליו, והוא אמר, אני מאוד יקר, אתה לא תוכל לשלם על מה שאני צריך, אבל הוא הציע לו לפנות גם לעבודה שעוד האזרח, וכך הוא הגיע גם לשירה דונביץ', שהיו עוד כל נקשרים אליה לקלמרו, משפחתיים, והיא הייתה אז עורכת דין צעירה, שגם הייתה מתנדבת באגודה לזכויות האזרח, וגם הכירה היטב את עורך דין קלמרו, שהיה מיודד עם אביה, העיתונאי נתן דונביץ', שגם כן כבר לא איתנו. השירה דונביץ', כמו שאתה אומר, הייתה אז עורכת דין מאוד צעירה, רק התחילה, ודנילוביץ' הגיעה אליה, והיא נדלקה על הנושא, ואמרה, וואו, זה משהו עקרוני וחשוב, אבל היא ממש, עוד לא היה שום תיקים בארץ על זכויות להט"ב, לא היה...
וגם החוק לא עמד לצידה, בוא נזכור.
לא היה חוק, כן, נכון. עכשיו, כאן חשוב לציין שבשנת 92 תוקן חוק איסור אפליה בעבודה, והופעה לו העילה של איסור אפליה על רקע נטייה מינית. ופה יש סיפור מאוד מעניין, כי התביעה מוגשת ב-1988. אומנם החוק הפלילי בדיוק כבר בוטל, אבל אין שום חוק על שוויון. אין חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, אפילו עוד לא נחקק. והתביעה נתקעת. למה היא נתקעת? כי השופט בבית הדין לעבודה שהתביעה מגיעה אליו, חולה. והתיק נשאר אצלו בשולחן ומחכים, והוא חולה וחולה, ואז למרבה הצער הוא נפטר. ואז זה עובר לשופטת אחרת, והם מאוד שמחים, והם אוקיי, זה הגיע לאישה, נשים אולי יותר רגישות לאפליה, לפחות יצא לנו זה מכל העיכוב. ואז האישה השופטת מקודמת לבית הדין הארצי לעבודה. אז הוא נשאול את המיקום. ואז זה מגיע לשופט השלישי, והשופט לובוצקי, ואני אגיד לך, כשירה דונביץ' גם אמרה את זה, בגילוי לב, היא עקצה בהגה, כי אמרה שופט דתי, אולי הוא יהיה נגדם. אבל אז גם היה, במקביל, בינתיים, בהתפתחות נפרדת, א' נחקק בכנסת, חוק יסוד, כבוד האדם וחירותו.
ופה נכנסת אלת המזל לתפקיד.
בדיוק. נחקק בכנסת התיקון לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה, שעושה אפליה על רקע נטייה מינית. ב-92, שני הדברים האלה ב-92, עד שהתיק שכל כך יתעכב מגיע לשופט לובוצקי, שופט לובוצקי מסתכל על התיק ואומר, חוק איסור אפליה בעבודה,
נורא ברור.
אפליה בעבודה על רקע נטייה מינית, אפליה בעבודה וגם אפליה בתנאי העבודה, כן? ובו יש תנאי עבודה שהוא מופלה, סוף הסיפור, והוא פוסק לטובתו, ואלעל באמת עירה על זה לבית הדין הארצי לעבודה, ואחר כך לבגת, וכולם המשיכו
לפסוק
לטובתו של דנילוביץ'.
יפה, אז בוא ספר לנו באמת, אחרי שריאנת את שני השופטים, אהרון ברק ודליה דורנר, על, באמת על הלבטים, על המחשבות שעברו בהם בבואם לפסוק. נתחיל אולי עם ברק.
כן, זה היה מאוד מעניין, כי הגישות שלהם היו מאוד שונות, כי שופט ברק אמר לי, הוא אמר לי, נשמע שהגיע התיק, לא חשבתי שזה תיק נורא חשוב. התיק היה מבחינה, הכנסת כבר אמרה את דברה, היא אמרה שאסור להפלות על רקע נטייה מינית. בית הדין לעבודה אמר את דברו, כן? הוא פסק בשתי ערכאות שזה אפליה על רקע נטייה מינית. רק היינו צריכים לאשר את מה שהם אמרו. לא חשבתי שזה כזה תיק חשוב או היסטורי.
אני חייב לשאול אותך, פרופסור גרוס, הוא באמת התכוון לזה או שהוא קצת התאמם?
תשמע,
הרי זה לא יתכן שפרופסור אהרון ברק לא מזהה נימה היסטורית בתיק כזה.
תראה, אני לא יכול לדעת, כי אני לא בוחן כליות ושש.
בכל זאת, פגשת אותו פנים אל פנים, בטח ראית משהו בשפת הגוף.
פגשתי אותו הרבה פעמים, אני לא יודע, אתה יודע, זו תמיד שאלה איך אנחנו מפרשים רטרואקטיבית 25 שנה, ראיינתי אותו 25 שנה אחרי פסק הדין. גם מה אנחנו זוכרים, איך אנחנו בונים מחדש את הזיכרון שלנו, זאת שאלה מאוד מעניינת, כן? אבל אני כעת מתחיין כמשפטן, לא כפסיכולוג, אתה יודע.
לא נורא, אתה יודע, גם משפטן יש לו עיניים.
כן, אבל תשמע, מה שמעניין, היה שם שאלה מאוד מעניינת, כאילו, אני לא רוצה להעלות את הקוראים די את המאבינים, אני די דברים משפטיים, אבל היה שם שאלה, כי בדרך כלל, מה בדיוק יהיה הסעד, כאילו, והסעד היה מה שנקרא, כאילו, איך אתה מתמודד אם יש אפליה בדיוק, מה הסעד שאתה נותן, האם אתה אומר, אתה צריך להפסיק לתת, וכאילו הסעד היה לקרוא לתוך ההסדר, כאילו הוא קורלל גם לרומות הומיני. אז ברק אמר, זה נורא עניין אותו. הוא נורא עניין אותו מה הסעד המשפטי כאן בדיוק. וככה הוא טוען שהוא לא חשב שזה, כי הוא באותו זמן, אבל זמן קצר אחר כך, ישנו שופט באוסטרליה, שופט קירבי, שהוא שופט בית משפט עליון באוסטרליה, הראשון שיצא מהארון, ולמעשה בין הראשונים בבתי משפט עליונים בעולם, כן, שיצאו מהארון, הוא מאוד ידוע, והוא אמר לי שהשופט, רק סיפר לי, כן, שהשופט קירבי אמר לו, זה הפסק דין הכי חשוב שנתת, הוא אחד הכי חשובים, ותרגמו את הפסק דין לאנגלית, והתחילו לתעניין, וברק לפחות כיום אומר, זה מה שגרם לו להבין, והיום הוא מבין כמה זה היה חשוב, והיום הוא מבין שזה עשה נורמליזציה של...
סתם חשדתי בי. סתם חשדתי בכשירים. בוא נספר לנו על...
זה הסיפור שלו כיום, אתה יודע. מה הוא חשד לפני 25 שנה? אולי גם הוא לא, אתה יודע,
כבר... לא, לא משנה, רק שלא הובן שלא קהל לך...
כן, אבל זה סיפור יפה, על איך דווקא תרגום לאנגלית, והשופט ברק, כן. גרמו לו, והשופטת דורנר, לעומת זאת, אומרת שהיא מיד הבינה, כן? מיד הבינה שזה תיק סופר חשוב, עקרוני וכו'.
אם אני זוכר נכון, העוזר המשפטי שלה באותו זמן היה גיי, וככה עזר לה להבין את ה...
זה אני לא יודע, והיא לא סיפרה לי על זה ברעיון, אבל יכול להיות. אני אספר לך כבר משהו מעניין על זה, אבל מה שמעניין עם השופטת דורנר, וגם אמרה לי את זה עורכת הדין דונביץ', כן? שהשופטת דורנר, היא הייתה מאוד חדשה בית המשפט העליון. עכשיו, היא הייתה המון שנים שופטת צבאית.
נכון.
ואחר כך היא הייתה שופטת בית המשפט המחוזי. היא לא הייתה ידועה כזה שאת זכויות אדם, כן? ואז היא קיבלה את תיק של אליס מילר, שטבעה שהיא רוצה להיות טייסת בחיל אוויר.
להתקבל לקורס טייס, כן.
כן, להתקבל, כן. ותיק הזה, ופתאום היא קיבלה שני תיקים של אפליה, ודורנר בעצמה אומרת, כן, שהיא פתאום, כאילו היא תאהבה בנושא הזה של זכויות אדם ואפליה, דרך שני התיקים האלה, כן? כלומר, בעצם, דרך התיקים האלה היא מצאה את הקול שלה כשופטת שבעצם מקדמת שוויון ורגישה מאוד לנושא הזה, והיא לא הייתה ידועה בזה, וגם כלפי עצמה היא לא, היא גם אומרת, זה לא היה נושאים שהיא קודם הייתה נורא מודעת להם. והיא כזה פסק דין, אפילו בעצם מבחינה מסוימת יותר מרחיב מברק, היא אמרה גם, אלמלא היה תיקון לחוק, הייתי פוסקת אותו דבר, כי בעצם עיקרון השוויון הוא עיקרון יסודי, בייחוד בתחום דיני העבודה, שאסור להפלות בין עובדים, וזה מעניין, כי ברק עד היום, היא גם אמרה לי, זהו לו, הוא קצת כעס על זה, וגם ברק עודה, והוא אמר, זה פשוט מיותר, נכון שאנחנו לפעמים חושבים שברק הוא אקטיביסט, אבל דווקא ברק אמר, למה היא הייתה צריכה להגיד את זה? הרי החוק כאן עמד לצידנו, אז למה צריך ללכת מעבר לזה ולהגיד שהייתי פוסקת אותו דבר גם אלמלא החוק? אז זה היה מין מחלוקת ידידותית ביניהם, אבל שניהם הזכירו אותה. אחרי 25 שנה, כל אחד בנפרד, כן?
אוקיי.
זכר היטב את המחלוקת הזאת. ומה שמעניין גם זה ש... השופטת, שניהם אמרו את זה שבית משפט עליון, אתה יודע, באים עורכי הדין וטוענים, ואתה לא, כאילו, אתה לא רואה, זה כמו, אתה לא רואה את האדם עצמו בדיוק, הוא יושב שם בקהל, כן? אתה יותר מקשיב לעורכי הדין, הם לא ידעו בכלל מי הוא, רק אחר כך הם פגשו אותו בכל אירועים, ונילוביץ' יש סיפור נחמד, שהוא פגש את השופטת דורנר באיזה טיסה, הוא ניגש אליה, אמר לה, אני יונתן בנילוביץ', אז כן, אבל רציתי להגיד לך על מה שאמרת מתמחה,
יש לנו דקה, כן,
שמי שראיינתי אותה הייתה מתמחה במשרד שייצגת על אל, היא עורכת בדירה אתר, שהיא כיום מוכרת עורכות דין הידועות בזכויות של לסביות.
זה מעניין, לא ידענו.
היא הייתה מתמחה במשרד שייצגת על אל, והיא סיפרה לי ברעיון, ואפשר לקרוא, שזה כאילו, אתה יודע, זה מאוד... חלק מזה מופיע ביותר מורחב במאמר אחר שאני יכול לשלוח לך. היא סיפרה לי על כאילו היה לזה את ההתלבטויות האלה. ועוד דבר שרציתי לומר, שלצערי לא רק אחרי שהמאמר בעצם פורסם, נודע לי שמי שכתב את הגרפיטי המפורסם בתל אביב,
תנו לדייל להתרומם אליו,
שזה שם המאמר, היה אורי ינץ, ודיברתי איתו על זה, ותכננו שאני אראיין אותו למחקר המשך, ואז למרבה הצער הוא נפטר. והמאמר, כמו שכתוב בסוף המאמר, מוקדש לזכרו של אורי ינץ, שהיה מהחלוצים במאבק למען זכויות להט"ב, ובפרט במאבק בנושא האיידס, והוא זה שכתב את הגרפיטי הידוע בתל אביב, תנו לדייל להתרומם אליו.
פרופסור אייל גרוס, תודה רבה שדיברת איתנו והארת את עינינו כל כך יפה על אחורי הקלעים של פסק דין דנילוביץ' ההיסטורי. תודה רבה.
תודה רבה.
להתראות.
חלון גאווה.
ביום שני האחרון התקיים בסינמטק תל אביב ערב סרטי גמר של בית הספר לתקשורת ולקולנוע של הפקולטה לאומנויות במכללת סמינר הקיבוצים. מלבד הקרנת הסרטים, הוא ענק במהלך הערב תואר עמיתת כבוד לליאור אלפנט, יושבת ראש פורום הקולנועניות ויוצרות הטלוויזיה בישראל. התואר הוא ענק לה בעקבות עבודת מחקר שהיא קיבלה, שהיא עשתה, ונתנה לה את הכותרת תקרת הצלולויד, מבט מגדרי על חלוקת העבודה, הפרסים והתמיכות בקולנוע הישראלי. בגדול, המחקר הזה מצביע על מה שכמעט ידוע, אבל הפעם ביתר פירוט, על כך שקיים אי שוויון מאוד בולט כשמדובר בהשוואה בין גברים לנשים בתעשייה, ואי השוויון הזה מתגבר כשמדובר בנשים להטבקיות. וכדי לדעת יותר על הדוח הזה ועל הממצאים שלו, פשוט זימנו את קלת הפרס ליאור אלפנט, שהיא גם מנהלת פסטיבל הקולנוע לסבית קטלנית. שלום ליאור.
מה נשמע?
טוב, תודה, נהדר. ברכות על התואר.
תודה רבה. אני רוצה להגיד שיותר ממה שהתואר הזה מדהים, זה מדהים שבסמינר הם לא רק נתנו את התואר, הם עושים שינוי מהותי בכל התכנים שלהם. וזה ביחס למה שהמחקר, שתכף אנחנו נדבר עליו, מראה, זה פשוט לא פחות ממדהים.
כן, אנחנו נדבר באמת שבמהלך הלימודים יש מצב א', וכשמתקדמים אל תוך התעשייה הדברים משתנים. אבל בואי נלך מההתחלה. באמת, קריאה בדוח מצביעה על כך ש... את יודעת מה, בואי נלך עם זה באמת, כי זה, שם זה מתחיל אולי בעצם. אז בדוח באמת את מציינת את זה שבתקופת לימודי הקולנוע מתקיים איזשהו שוויון סביר, נקרא לו, בין גברים לנשים, ואחרי שמסיימות את הלימודים ומסיימים את הלימודים ומתחילים להיכנס לתעשייה, משהו מתחיל להשתבש. ספרי לנו איך, מה את הבנת, למה זה קורה ואיך זה קורה, למה אנחנו כמעט יודעים.
אוקיי, אז קודם כל יש הרבה מאוד סיבות, אנחנו לא נוכל להיכנס הרי, לכולם. אבל הסיבה המרכזית היא שהתלמידים והתלמידות בעצם בבתי ספר נמצאים בתנאי חממה. נותנים להם בערך כמעט את כל מה שהם צריכים. וכשהם מגיעים, יש להם המון עזרה ותמיכה. כשהם מגיעים החוצה, הם בעצם מגיעים לשוק עבודה רגיל, שהוא לא בתנאי חממה, ואז הם בעצם יוצאים לתוך עולם אמיתי. בעולם אמיתי זה קשה יותר לנשים בהרבה. ודברים שהם הצליחו לעשות בבתי הספר לא מתקיימים. למשל, מגיעים חסמים של גיוס עובדים, נטוורקינג, מנטורינג, רול מודלס וכל מיני מקום הדברים כאלה, שבבתי הספר פשוט לא היו צריכים אותם. לא היו צריכים אותם. היו צריכים. אבל לא באותה צורה. ולמשל, לגבי הרול מודלס, אז אנחנו הבנו שכמעט כל הסילבוסים והסרטים שהתלמידים והתלמידות רואים, הם לא סרטים שנשים עשו. הם רואים, הם פשוט מקבלים קנון קולנועי מוגדר מראש של גברים, ולנשים בעצם כמעט אין לאן לשאוף.
זה נכון לאיזה תקופות, זאת אומרת, איזה שנים בדקת?
זה נכון עד היום.
כן.
זה נכון עד היום.
זאת אומרת, לא משתנה שום דבר
בקנון. כן, קודם כל הקנון, לצערנו הרב, גם עשו לזה כבר כמה מחקרים, לא משתנה. שזה מאוד מאוד מבאס.
לא חייב להשתנות, אבל אפשר להוסיף, את יודעת.
לא, בדיוק. אגב, אני תמיד אומרת, לא צריך להוריד כלום. סרט שהוא יוצא דופן, הוא יוצא דופן תמיד. אבל בוא נוסיף עוד סרטים יוצאי דופן שהיו.
נכון.
שכרגע לא נמצאים. יש את ההרגשה תמיד שאומרים, בוא נשנה, שאנשים חושבים שיקחו להם את המקום. זה לא נכון. תמיד, להוסיף זה תמיד טוב. זה אף אחד לא, באמת. אז מה שהם הולכים לעשות בסמינר הקיבוצים זה לשנות את הסילבוסים, וזה מדהים שהם הולכים לעשות את זה, להוסיף עוד סרטים ועוד מרסות.
בואי ניכנס באמת כבר לשלב שבו הן יוצאות לשוק לתעשייה.
שוק העבודה, כן.
כן, שוק העבודה של תעשיית הקולנוע. ומצליחות כבר להתברג בתפקידים, ונגיד אפילו תפקידים בכירים. כמה באמת זה משפיע על הרכב הצוותים?
אז מה שאנחנו, אחד הדברים היפים בדוח בעיניי, זה מה שגלינו לגבי הרכב הצוותים. שככל מה שנקרא תפקידי מפתח, מיואשים על ידי נשים, זאת אומרת הפקה ובימוי בדרך כלל, ככה יש יותר סיכוי שיהיה יותר נשים בצוות. אתה יודע, במחקרים על אי שוויון, תמיד אומרים שנשים בתפקידי מפתח מובילים בסופו של דבר לנשים במקומות אחרים. אז בסט, התפקידי מפתח זה לא רק מנכלית של חברה, אלא זה מי שאחראים על הסט עצמו. ובעצם מי שמעסיקים זה המשיקים או סלש הבמאים לפעמים, הם אלה שבוחרים את הצוות שאיתם. ואנחנו גלינו שנשים יבחרו יותר נשים, אבל יותר מעניין מזה שגברים לא בוחרים נשים.
כן. אלא אם כן הם מאוד מודעים, אבל הם מעטים.
כן, מעטים, מעטים מאוד.
אני רוצה בזמן שנשאר לנו לעסוק בעוד שתי נקודות.
קודם
כל, בוא נדבר על הקרנות שמגישים להם בקשות לתמיכה. מה קורה שם מבחינת התמיכה בסרטים של נשים?
אז מה שאנחנו גילינו, אחד הממצאים העיקריים והחשובים, זה שנשים באמת מגישות פחות. תמיד אמרו לנו, נשים לא מגישות, איך הם תקבלו אם אתם לא מגישות? מה שאנחנו גילינו זה שזה נכון, שהן באמת פחות מגישות בהרבה, ושאנחנו עכשיו צריכות ללכת לברר למה הן פחות מגישות, ולנסות לפתור את הבעיות האלה.
זאת אומרת, משהו, אבל כן למדת על החסמים?
כן, למדנו הרבה, למדנו מזה הרבה, למדנו קודם כל שבמשך הרבה מאוד שנים, עכשיו זה כבר פחות נכון, אבל במשך הרבה מאוד שנים, ועדות הלקטורה של אלה שבוחרים את הסרטים, את התסרטים, היו מורכבים כמעט רק מגברים.
והם פשוט לא הבינו ולא הסכימו ולא רצו לקבל את עולמות התוכן שנשים הציעו. מה שהוביל בסופו של דבר לזה שפחות ופחות ופחות הגישו. זה היה דבר אחד, זה השתנה. זה השתנה עם השנים, בעקבות מאבקים גם של נשים.
איפה החסמים בעצם? אנחנו צריכים להגיע לסיום. ולמה הם מתגברים באמת כשמדובר במיוחד בלהטבקיות?
אז קודם כל מתגברים, כמו שאתה יודע, זה נכון, מה שנכון בקולנוע, נכון גם בכל שאר העולם. מיעוטים, יש לך מה שנראה הצטלבותיות של דיכויים, הצטלבות של מיקומי שוליים, אז יש יותר קשה בכל מקרה. ובמקרה הזה, למשל, אם אנחנו מדברים על עולמות תוכן שהם מיינסטרימים, אז עולמות תוכן של ההטבקים הם לא מיינסטרים, בהגדרה. וההגמוניה הרבה פעמים מסרבת לקבל אותם. ולכן אנחנו רואים פחות אפילו מ10% של הסרטים שנעשו ב-20 שנה האחרונות. זה סרטים עם תכנים שעוסקים בצורה מסוימת, בהומואים או לסביות. אני אפילו לא מדברת לך על דמויות ראשיות.
כן. טוב, למרבה המזל, גם את מציינת שבסמינר הקיבוצים לפחות עושים מעשים ממשיים, וגם אנחנו עדים באמת ליותר נוכחות להטבקית, גם בפסטיבלי קולנוע רבים, כמו אפילו פסטיבל קולנוע ירושלים הבינלאומי שיפתח בסוף חודש, עוד מעט נדבר על זה גם שם, אז קצת יש לנו אופטימיות. כן, ליאור אלפנט, שוב ברכות על התואר ותודה על המחקר הזה.
תודה לך, תודה לכם בכאן. ביי ביי.
אינדוסטרי בייבי, ליל נאס אקס.
חלון גאווה.
ב-24 באוגוסט ייפתח שוב פסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים 2021. ולשמחת כולנו גם השנה תהיה שם נוכחות מרשימה של סרטים שעניינם להטאבי, לא פחות משישה סרטים עוסקים בהוויה הלהטאבית, וכדי ממש לשמוע על כל אחד ואחד מהם פשוט זימנו את אלעד סמורג'יק, המנהל האומנותי של הפסטיבל, שיש לו פור ענק עלינו כי הוא גם ראה אני חושב שאת כולם, אבל מיד הוא יספר לנו. שלום אלעד.
שלום איציק.
ראית את כולם, נכון?
בטח, ראיתי את כל הסרטים שאנחנו
הולכים
לדבר עליהם.
בוודאי. תגיד, השנה יש נוכחות גדולה מהרגיל לקולנוע להטבי בפסטיבל?
לא, נראה לי שמדי שנה, תראה, אנחנו עוצרים בסביבות 100 סרטים בינלאומיים, שככה זה מאפשר לנו איזה רוחב יריעה נדיב. אז כן, מדי שנה יש לפחות 5 סרטים בולטים שעוסקים בנושאים האלה.
יפה, אז בוא נתחיל לדבר עליהם אחד-אחד. נתחיל אולי באמת בהשחיין, הסרט של אדם קלדרון.
אוקיי, כן, הסרט של אדם קלדרון, השחיין, סרט מדהים, באמת כל כך יפה ומקורי. אני מבין שגם תערכו את אדם בהמשך, אז אולי לא נרחיב יותר מדי, אבל הוא סרט מספר על ארז, שהוא שחיין צעיר, שבעצם נשלח לאיזה מחנה אימונים, ולספורטאים מצטיינים, והוא אחד המתאמנים האחרים, מושך את תשומת ליבו, וככה מתחיל להתפתח ביניהם איזה משהו. החיבור בין עולם הספורט ולהט"ב הוא חיבור מורכב, כאילו רק בשנים האחרונות יש יותר פתיחות לנושאים האלה, אבל...
וגם השנה באופן חסר תקדים במשחקים האולימפיים יצאו יותר ספורטאים מאי פעם מהארון, כן.
כן, נכון.
כולל שחיינים אנשי אתלטיקה ואחרים, כן.
נכון, אבל כמובן שיש מאמן שלא מצליחן בעיניו, שמתפתח פה משהו מתחת לאף שלו, וכל מה שמעניין אותו זה שהמתאמנים ישיגו תוצאות מרשימות, אז יש שם כל מיני מתחים, כל אחד מושך לכיוון אחר.
כן, חייבים לומר שלא ממהרים לקרוא לילד בשמו.
נכון.
אבל בסדר, אוקיי, לא נעשה כאן ספוילרים. אז זה השחיין. בוא נלך לסרט הבא, חופש מוחלט, שזכה גם בפרס חבר השופטים במסגרת מבט מסוים בפסטיבל כאן, נכון?
נכון. שזה אולי הסרט הכי מעניין בהיבט הלהט"בי שמוקרן אצלנו, כי הוא ממש עוסק באופן מובהק בסוגיות להט"ביות. הוא מספר על גבר שאחרי מלחמת העולם השנייה בגרמניה המערבית, בעצם מסתבר שהיה חוק שאסר על קיום יחסים הומוסקסואליים, ובעצם הוא נכלא כל הזמן, כל הזמן הם קולעים אותו, תוקפים אותו וקולעים אותו בבית כלא, אתה יודע, לצד פושעים, והוא מוצא את עצמו בתא יחד עם רוצח מורשע, ומתחיל לפתח איתו איזושהי מערכת יחסים. זה סרט מדהים, אני כאילו באמת לא יכול להפליג במחמאות, הוא נפרץ על פני עשרות שנים, בעצם עד הרגע שבו הפסקה הזאת בחוק הגרמני מבוטלת, והוא יוצא לחופשי.
פסקה 175, הידועה לשמצה, כן.
כן, כן.
טוב, בוא נלך לסרט השלישי, לברוח, שהוא זוכה פסטיבל סנדנס.
נכון, זה סרט אנימציה דוקומנטרי על אמין נוואבי, שבעצם אחרי הרבה שנים שהוא חי מחוץ לאפגניסטן, שממנה הוא נפלט כילד, מספר את הסיפור שלו, ומעבר לכל נושא הפליטות והניסיון להקים חיים חדשים באירופה, במקום אחר, יש שם את העניין של היציאה מהארון מול המשפחה, ויש פה משהו חריג, כי אנחנו רגילים שבמשפחות פטריארכליות ומסורתיות יש תמיד איזה, מקרב ההורים יש איזה התנגדות, בעיקר מקרב הגברים, ופה דווקא יש איזה הפתעה מאוד מעניינת, אולי הרגע הכי מרגש בסרט זה כשהוא מספר לדוד שלו על, 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 על זה שהוא הומוסקסואל, ובעצם התגובה של הדוד היא נורא מפתיעה.
אנחנו לא נגלה אותה. בוא ניגש מיד אם כך לסרט גברים בתשלום, השם מעיד מן הסתם על תוכן הסרט.
נכון. מה שמעניין פה זה שבעצם זה במאי סיני, אנחנו כמעט לא רואים נושאים להטבים בקולנוע סיני, מהטבע שהשלטונות שם בעצם דורשים לתת אישור על כל סרט בסרט שמופק מבחינת היתר לצילומים וכו'. ובמקרה הזה הבמה היה צריך לצלם את הסרט מחוץ לסין, הוא צילם אותו בטיואן, סרט על גבר צעיר שבעצם הגיע מכפר מאוד עני, והחליט להתפרנס מזנות בעיר הגדולה, וסרט עוקב אחריו גם במשך הרבה שנים, והוא פשוט מלאכת מחשבת קולנועית מעבר לתמה הלהט"בית, יש פה באמת הישג.
יפה, סופרנובה של הבמאי הארינג קווין.
כן, אז זה בעצם דרמה בריטית בכיכובם של שני שחקנים אדירים, קולין פירס וסטנלי טוצ'י, שמגלמים זוג שיוצא בעצם אחרי 20 שנה שהם ביחד, הם יוצאים לאיזה מסע ברחבי בריטניה בקרוון, כשמעל כל הניסיון שלהם להירגע בטבע, מרחפת איזושהי עננה, איזשהו משהו שאני לא רוצה לגלות, כי אולי זה קצת ספוילר, משהו שמעיב על היחסים ביניהם, ועל המשך היחסים ועל העתיד. סרט מאוד מרגש ומאוד מרשים.
אז לסיום, ובהמשך כמעט לשיחה הקודמת שלי, מתוך 6 סרטים, 5 עניינם גברים הומואים, רק האחרון הוא זוג לסביות שמתפוטטות עד חדר המיון, השבר של הצרפתיה קטרין קורסיני.
נכון, שהוא כאן עכשיו בתחרות בכאן, ורואה הרבה עניין. מככבת פה ולריה ברוני טדסקי, שהיא שחקנית אדירה, והיא בעצם נקלעת לאיזה מריבה עם הבת זוג שלה. הסרט נפתח שישנה עם הבת זוג במיטה, והיא פשוט מסמסת ל-20,000 הודעות, בזמן שהבת זוג ישנה והטלפון שלה לא מפסיק לצלצל. ואז הן רבות והיא נופלת ושוברת היד ומגיעה לבית חולים, על רקע כל המחאה של האיחודים הצהובים בפריז, וזה מין, אתה יודע, כמה שעות בבית החולים, זמן אמיתי כזה, והיחסים פה הם מאוד מעניינים.
יפה, אז הנה סקרנו את כל 6 הסרטים הלהט"בים בפסטיבל הקולנוע הבינלאומי ירושלים, שיפתח ב-24 באוגוסט, וימשך עד מתי?
עד
4 בספטמבר. יפה, אלעד סמורז'יק, המנהל האומנותי של הפסטיבל, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה, איציק. חלון גאווה.
במוצאי השבת הקרובה יתחיל שידור של סדרת סרטים דוקומנטריים של היוצר הבריטי לואי טרו. טרו הוא עיתונאי וקולנוען בריטי שמרבה לעסוק בנושאים חברתיים טעונים כמו פונדקאות, זנות, פסיכוזה לאחר לידה, הטרדות מיניות ועוד נושאים כאלה קשים לדיון ולצפייה. ב-28 באוגוסט מתוך הסדרה הזאת ישודר הסרט לשרוד את המשפחה השנואה בארצות הברית, כאמור אצלנו כאן בכאן 11 בתאגיד. הסרט הזה מתעד ביקור שלישי של טרו בכנסייה הבפטיסטית שנמצאת בעיירה ווסטבורו שבמסצ'וסטס. נספר לכם בקצרה שזו קבוצה נוצרית דתית ממש נוטפת שנאה עיוורת ללהט"בים באשר הם. חייבים לראות את זה כדי להאמין שזה קיים. עמית לב רינקר הוא פעיל להט"בי, וגם הוא כמוני צפה בסרט המטריד הזה, והוא איתנו עכשיו כדי לספר על הקבוצה הזאת ועל דומות לה בארצות הברית. שלום עמית.
היי, מה העניינים?
בסדר גמור. בשיחתנו המוקדמת הבנתי שיש לך אפילו היכרות מוקדמת עם הקבוצה הזאת, לפחות מכלי שני.
כן, אני רק אתקן את מה שאמרת. הקבוצה יושבת בטופיקה בקנזס, בשכונת ווסטבורו. קנזס היא מדינה במרכז ארצות הברית, ממש באמצע, והמשפחה של בעלי, שיחיין הוא יליד המקום, והם מאוד מאוד מוכרים בעיר. זאת עיר הבירה של קנזס, ואומנם היא עיר בערך בסדר גודל של פתח תקווה מבחינת העניין והחשיבות, אבל...
פתח תקווה זה טוב בהקשר הזה.
כן, פתח תקווה זה... אנחנו באים מהמקום הנכון. אז...
לא, פתח תקווה זה אחלה עיר.
כן, כן, פתח תקווה זה אחלה עיר. טופיקה... גם טופיקה. טופיקה וקנזס עיר הבירה, יושבת שם המושלת, והיא מדינה שמרנית, אבל לא לגמרי שמרנית, ובתוך העיר הזאת, שכונה בשם ווסטבורו, שכונה עשירה ונחמדה, והמשפחה שלי מגיעה משם. אז יצא לי כמה פעמים לבקר ולהיות שם.
אז בואו באמת תספר לנו על איך קמה והייתה שם הכנסייה הבפטיסטית הזאת, הכל כך, כל כך נוטפת שנאה.
אז כשמה כן, היא באמת כנסייה בפטיסטית, הזרם הבפטיסטי של הנצרות. חשוב לציין שאפילו הזרם הבפטיסטי, הכנסייה הבפטיסטית הלבנה, שידועה בשם הכנסייה הבפטיסטית הדרומית, היא כנסייה מאוד שמרנית ואנטי-להטבית, אבל כנסיית ווסטבורו התעלתה על עצמה, מה שנקרא. הם סולקו מהכנסייה הבפטיסטית מאז. היא הוקמה איפשהו בשנות ה-60 בקנזס, על ידי פרד פלפס סיניאר, שהיה באופן מאוד מאוד מפתיע ומוזר, פעיל זכויות אדם. הוא היה עורך דין ומשפחתו גם הרבה מהם עורכי דין. אבל הסיפור שלהם, הרומן שלהם איתנו, עם הלהט"בים, התחיל בסוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, מגפת האיידס הגדולה שהייתה בארצות הברית. הם גילו להפתעתם שבגייג' פארק, שנמצא לא רחוק מהכנסייה, זה פארק מאוד גדול, יש אזור של קרוזינג שהיה מאוד פעיל.
אזור של מה? אתה נקטע את
הקרוזינג? סליחה, של קרוזינג.
מקום שבו הומואים נפגשים...
נפגשים לחיפוש אחרי מין או פגישות קריאות, לפני העידן האפליקציות הסלולריות. אז הם גילו את זה, הם מאוד הזדעזעו מהמחשבה הזאת, ומאז בעצם הם הפנו הרבה מאוד מהכעס והשנאה שלהם להומואים. להומואים וטרנסים, מן הסתם זה כולל גם לסביות בי וכולי, אבל הם משתמשים מאוד, הרבה מאוד במילה פאג, שזה מילה במתרומם או משהו דומה באנגלית.
כן, וצריך להגיד שהשנאה הזאת הלכה והשתכללה בנבזות שלה. פשוט אנחנו צריכים להתקדם בשיחה. בוא נזכיר באמת שהם היו יוצאים בהפגנות. אחת ההפגנות המטרידות והמחרידות הייתה אחרי הלוויה של הרצח של מתיו שפרד. תגיד את ההקשר
של זה. כן, מתיו שפרד היה בחור הומו שהוכה למוות על ידי שני אנשים שהתחזו להומים, קבעו איתו בבר, יצאו איתו, חטפו אותו בעצם והקעו אותו למוות, הוא נשאר למות, השאירו אותו למות בשלג. הם, חוץ ממתיו שפרד ששם באמת המדויק נגד הומואים, הם הקדימו לעשות זה בעצם, הם שונאים את ארצות הברית הנוכחית, כי היא
כן,
לא
הולכת לדרכה. כן, אבל בוא נגיד, אבל מה הם עשו אחרי הרצח של מתיו שפרד?
כן, הם מפגינים. הם נוהגים להפגין מחוץ להלוויות של הומואים שמתו מאית, או שכמו מתיו שפרד שנרצחו.
ומה הם אומרים? מה כתוב בשלטים שלהם?
הם אומרים שאלוהים שונא God hates fags. זה השלט הכי מפורסם שלהם, זה כמעט אלוהים שונא מתרוממים. זה הדבר הכי מוכר והכי מזוהה שלהם. פונט אפילו שהוא נורא מוכר ונורא מזוהה.
שזה אני מבין, זאת אומרת, מתחלחל, אבל מבין, אבל הם גם מפגינים בהלוויות של חיילים אמריקאים. מה יש להם איתם?
שהחיילים האמריקאים מגינים על מדינה שמאפשרת להומואים לחיות.
איזה מוח מעוות, אלוהים.
מוח מאוד מעוות. עכשיו, בהתייחס לסרט, אני מאוד ממליץ לכולם ולכולן לראות את הסרט, ואם אתם, יש לכם גישה גם לסרטים שלפניו, קודם כל כאילו יפרו הוא קולנוען נהדר, דוקומנטר נהדר, אבל זה נותן מבט לתוך השנאה ולהתנגשות בין הערכים בעצם, למשל האימא שהיא הבת של מייסד הכנסייה, והפרידה שלה מהבת שלה שעזבה את הכנסייה ואין להם קשר יותר.
זהו, נגיד רק למי שלא ראה, כן, נגיד למי שלא ראה את הסרט וכמובן מוזמן לראות אותו, תירוג שם מדבר גם עם כמה שפרשו מהכנסייה ובעצם מספרים מעט מהקורות אותם בתוך הקאט הזאת בעצם.
כן, זאת קאט, היא מונה כ-70 אנשים, כולם גרים באותו אזור, זאת אומרת, הם גרים ממש במין מתחם כזה בשכונת וסטבורו, שהיא שכונה מאוד טובה. אני רוצה לציין להפעל קצת עם נימה אופטימית לקראת הסיום, שמול הכנסייה יושבים שני בתים שנקנו על ידי פעילים בראשם אהרון ג'קסון, שהוא גבר שבכלל לא מקנזס במקור, סטרייט לחלוטין, שקנה בית שהיה מיועד למחירה מול הכנסייה, ממש מול הבית של מייסד הכנסייה וההיכל שבו הם מתפללים, צבע אותו בצבעי הגאווה, לידו כמה שנים אחר כך קנה בית נוסף, וצבע אותו בצבעי הלגה הטרנסי, ושני המקומות האלה הם מרכז השוויון, Equality House, בית השוויון של טופיקה קנזס, בעצם המרכז הגאה של טופיקה קנזס יושב ממש מול הכנסייה, כמו אצבע בעין למייסדי הכנסייה, והשמועה, אני לא רוצה יותר מדי לספר להם, שהיה איזושהי תקשורת, אני אציע לכם לראות את זה בסרט, הייתה איזושהי תקשורת בין פרד פלפס, המייסד של הכנסייה, לאנשי הבית, בית השוויון. הבית עצמו ממשיך לפעול גם היום, 10 שנים אחרי שהוא קם, והוא בעצם מהווה כוח נגד מאוד גדול. יש התנגדות מאוד 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 גדולה לכנסייה הזאת בתוך העיר, שהיא שומרנית יחסית.
כן.
ועם זאת,
אני רוצה להתעכב על עוד נקודה אחת בסרט. אמרתי בפתיח שלי שלואי תיאור, הוא חוזר לשם בפעם השלישית בעצם. הסרט הוא תיאור של הביקור השלישי שלו במקום בעיקר. ואתה קולט שם, הם בכל זאת משתפים איתו פעולה, הם מסכימים להצטלם, הם מסכימים לדבר איתו בכלל, למרות שהם יודעים בדיוק שהביקורת שלו עליהם היא קשה מאוד. איך, 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 איך זה מתיישב באמת? איך הסתירה הזאת? מצד אחד הם שונאים, מצד שני הם מוכנים להתאסף.
האמונה שלהם, וזה אפשר לראות בסרטים, ובאופן כללי בשיחה איתם, האמונה שלהם היא מאוד חזקה. הם מאמינים שאלוהים ישלם למי ש... אנשים יתבלו יתרו, יוכלים מגיהנום. זה לא תפקידם לשלוח אותם מגיהנום. הם בחיים לא הסתבכו עם תקריות אלימות. לא היה, לא קרה ולא יקרה שהם ירימו יד על מפגין או מפגינה שהם מפגינים נגדם. הם אך ורק עומדים ומפגינים, צועקים, מטרידים, גורמים לך לבחילה איומה, אבל הם כולם מדובר באנשים משכילים שהם הלכו ללמוד הרבה מהם מעורכי דין.
יפה, וכל העת אנחנו חייבים לסיים עמית.
אמונה.
אמונה כזאת מין. אנחנו חייבים לסיים, אתה יודע, גם אצלנו, לצערנו, אנחנו עדים לשנאה שגם הובילה לרציחות. אני אספר לך שאור אמרה מברוקמן, הילד המקסים הזה שהתוודענו אליו בכוכב נולד, הוא הקליט עכשיו את ילדים של החיים במלאת 12 שנים לרצח בבר נוער, ושש שנים להרצחה של שירה בנקי. אז גם לנו יש שנאה, והנה הוא בחר להנציח אותם בהקלטה מחודשת של השיר ילדים של החיים. אז אנחנו נשמע את זה עכשיו, ונגיד לך, עמית לב ברינקר, תודה רבה מאוד על השיחה
תודה
הזאת.
תודה רבה, להתראות. שיהיו אחרונים. ביי
בהחלט. ביי. ביי ביי.
עיניים פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם.
אור אמרמי ברוקמן, הבן לשני אבות גאים, מקליט מחדש את ילדים של החיים כהנצחה לנרצחים בבר נוער ולשיר הבנקי. עם השיר הזה ובהקלטה הנדרת הזאת בגרסה של אורם רמי ברוקמן אנחנו נפרדים. תודה רבה מאוד לצוות, תודה לליאור סורוקה, עורך משנה ומפיק התוכנית, תודה רבה ליובל יסוד הטכנאי. אני איציק יושע, נתראה כאן בעוד חלון גאווה בשבוע הבא.